אנחנו מזמינים עכשיו את ביתו של הרב ליכטנשטיין, טוני מיטלמן, לשיעור השני, בנושא אלו דברים שאין להם שיעור, על תלמוד תורה וגמילות חסד.
יותר טוב. אני לא מתאפקת מלומר כמה זה מרגש לראות את כמות האנשים שנמצאת פה ב9:30 בבוקר. ממסכת פאה שאנחנו אומרים אותה מדי בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור, זה לא אצלכם כי צמצמתי, סליחה. הפאה והביקורים ורעיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה, אין להם שיעור. אז לכאורה התשובה לשאלה שלי, כן, אין שיעור, והתורה מצפה מאדם להתאמץ כך שבאמת הקורבן שלו הוא כל כך גדול. כמובן שהראשונים ידונו מיד, אין לו שיעור מלמטה או אין לו שיעור מלמעלה, ואם זה המצוות היחידות שאין להם שיעור, יש מצוות נוספות שאין להם שיעור, אבל גמילות חסד בוודאי נמצאת כאן, ואני רוצה ללכת זה כן נמצא לפניכם, המקור הראשון בקורבן, הצדקה נוהגת לעניים וגמילות חסדים נוהגת לעניים ולעשירים. הצדקה נוהגת בממונו של אדם וגמילות חסדים נוהגת בין בממונו בין בגופו. רבי יוחנן בר מריה, בשם רבי יוחנן, אין אנו יודעים איזה מהן חביב, או הצדקה או גמילות חסדים. כשהוא אומר וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים, הדה אמרה שגמילות חסדים חביבה יותר מן הצדקה. אז הגמרא פה וגם המקורות מקבילים נוספים בעוד כמה וכמה וריאציות של הדבר הזה שואלת מה גדול ממה? צדקה שהיא גמילות חסדים בממונו או גמילות חסדים שעוד לא אמרנו בדיוק מה זה אומר אבל זה כנראה משהו אחר שהוא רחב יותר, שהוא נוגע לחיים ולמתים, לגוף ולממון ואין לו שיעור. אז ההבדל בין גמילות חסדים לבין צדקה הוא לא רק כמותי, בשיעור הוא גם איכותי בסוג הפעילות וסוג הדבר שאדם עושה כאשר הוא גומל חסד. עכשיו מה שאני רוצה לשאול בעצם זה מה המקור שהגמרא מביאה לנו בהמשך לאותה מצוות גמילות חסד עם כל עוצמתה והיקפה. אז אני רוצה לפתוח במקור, אני חושבת שהוא גם יותר ידוע, שנמצא בתוך אותו ירושלמי באמצע שלו, זה ציטוט של מדרש הלכה. תנא רבי ישמעאל, זה כלי וענווהו. זה נמצא בתוך המקור הראשון, וכי אפשר לו לאדם לנבות את בוראו, אלא ענווהו לפניו במצוות, תעשה לפניו לולב נאה, סוכה נאה, שופר נאה, ציצית נאין, תפילי נאין. אבא שאול אומר אדמה לו, מהו רחום וחנון, אף אתה תהה רחום וחנון. מדרש ההלכה שואל כיצד ניתן לקיים את הפסוק זה כלי וענווהו, אפשרות אחת, לקחת את אותן מצוות שאדם חייב בן אדם למקום, ולהדר אותם, ולנאות אותם, ולהגדיל אותם, בשופר נאה, לולב נאה, וכן הלאה. אפשרות שנייה זה לדמות לו, במעשים. מהו רחום וחנון, הפתה תהה רחום וחנון. הרעיון הזה, בתור המקור והסיבה למצוות גמילות חסדים, הופיע גם בווריאציה שאני חושבת שהיא יותר מוכרת לנו, במסכת סוטה. שזה אצלכם נראה לי גם בדף, במקור השני. אמר רבי חמא ברבי חנינה, מה דכתיב, אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, והלא כבר נאמר, כי השם אלוקיך יש אוכלו, אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מהו מלביש ערומים, דכתיב היעס השם אלוקים לאדם ולאשתו, קוטנות אור וילבישם, אפתה אלבש ערומים. קדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב, וירא אליו השם ואלוני ממרא, אפתה, בקר חולים. קדוש ברוך הוא ניחם אבלים, דכתיב, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו, אפתה נחם אבלים. קדוש ברוך הוא קבר מתים, דכתיב, ויקבור אותו בגיא, אפתה קבור מתים. דרש רבי סמלאי, תורה, תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, דכתיב, ויעס השם אלוקים לאדם ולאשתו, כותנות אור וילבישים. וספג מילות חסדים, דכתיב ויקבור אותו בגיא. אז כאן באמת אנחנו רואים את הפירוט כבר, איך זה נראה הגמילות חסד, אז ההידמות הזאת לבורא עם מהו רחום וחנון, הפתה רחום וחנון, יכל להצטייר כאיזה רגש מופשט, מרומם. פה מדובר על פעולות יומיומיות, טכניות, הלבשת ערומים וקבורת מתים, ובאמת דברים יומיומיים, ביקור חולים שהקדוש ברוך הוא בתורה לכאורה עושה אותם לאבותינו ואנחנו מצווים ולהמשיך אותם מעלה. אז מצד אחד אנחנו רואים פה בינתיים טעם וסיבה לאותת מצווה בלתי מוגבלת ועוצמתית של גמילות חסדים, של הידמות לבוראינו. אני רוצה להביא מקור אחר עם בבא מציאה, מקור ג' שהדבר נדרש מפסוק אחר. דתן הרב יוסף ועודתה להם, אני אקרא את כל הפסוק ברצף, ועודתה להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. זה פסוק שלקוח מעצתו של יתרו למשה רבינו. כשיתרו מסביר למשה רבינו איך לארגן את מערך הלימוד במדבר, זה הפסוק שהוא אומר לו, והרב יוסף דורש אותו ככה. ועודתה להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, שירלכו בה, ישר ילכו, סליחה, זה ביקור חולים, בה זו קבורה, ואת המעשה זה הדין אשר יעשו, זו לפנים משורת הדין. דומני שהמקור כאן כבר קצת שונה, זאת אומרת, לא מתואר כאן גמילות חסדים כתוצאה מהידמות לבורא, אלא גמילות חסדים כחלק מהעצה והמהוראה, סליחה, שיתרו נותן למשה איך נכון לנהל את העם על מנת שבסוף תיבנה חברה לומדת, חברה צודקת, חברה טובה, חברה מוסרית, ומלבישים על הדברים של יתרו, דברים שהוא לא אמר שם במפורש, שחשוב לא רק הידיעה, אלא גם הגמילות חסדים וגם הקבורה וגם הדברים הנוספים. מעניין לראות את הכיוון שהרמב״ם הולך בהקשר הזה. כשהרמב״ם מתאר לנו בספר המצוות ויכוח עקרוני על השאלה האם יש מצוות כוללות שכוללות הרבה פרטים, או שנכון למנות כל פרט ופרט כמצווה עצמית, אחת הדוגמאות שהוא מביא שם זה הנושא של גמילות חסדים, וזה במקור ד'. הוא אומר לנו ככה, הוא מתווכח שם עם בעל ההלכות גדולות. ונסמכים במחשבה זו מנו בכלל מצוות עשה ביקור חולים וניחום אבלים בקבורת מתים, בעבור הדרש הנזכר באומרו יתעלב, הודעתה הוא מזכיר את הדרש שלנו, ואומר בסוף, בפסקה השנייה, וחשבו כי כל פועל ופועל מאלו הפעולות מצווה בפני עצמה, ולא ידעו כי הפעולות האלה כולם והדומים להם נכנסות תחת מצווה אחת מכלל המצוות הכתובות בתורה, בביאור, והוא אמרו יתעלה, ואהבת לרעך כמוך. המקור שהרמב״ם מביא לאותן מצוות של ביקור חולים והכנסת אורחים, ולא הכנסת אורחים, קבורת מתים וגמילות חסדים, שאנחנו ראינו קודם מהו קובר מתים, מפתה תקבור מתים, אומר לנו הרמב״ם, זה מהפסוק ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, באותו קו הוא גם ממשיך בספר המצוות, במקור מספר בדלת, הוא מונה את זה בתור מצווה של גמילות, הוא לא קורא לזה בדיוק גמילות חסד, בואו תראו איזה יופי של ניסוח, המצווה הרי שווייפי שציוונו לאהוב קצתנו את קצתנו. כמו שנאהב עצמנו ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי כחמלתי ואהבתי לעצמי, בממונו ובגופו, זה גמילות חסד שבממונו ושבגוף, וכל מה שיהיה ברשותו ירצה אותו, וכל מה שירצה לעצמי ירצה לו כמוהו, וכל מה שישנה לעצמי או למי שידבק בי ישנה לו כמוהו, ואמרו יתעלה, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו הרמב״ם מכיר כמובן את מהו רחום, מפתה רחום, מהו חנון, מפתה חנון, הוא מביא את זה גם כן בהלכות דעות, כשהוא מדבר על דרך האמצע, על הדרך הנכונה לכלכל את המידות, הוא משתמש בזה, בוודאי שהרצון ידמות לבורא, תופס מקום מאוד מרכזי אצלו, אבל כשהוא מגדיר את מצוות הדאגה לזולת, אני חושבת שהמקור שהוא הלך אליו הוא מקור שואהבת לך כמוך, שהוא בא, אני רוצה להציע שאולי הוא בא לאופי אחר. אז בעצם ראינו פה שתי אפשרות, נקודות מוצא לגמילות חסד. נקודת מוצא אחת היא הידמות לבורא, ונקודת מוצא שנייה היא ואהבת לך כמוך. אני רוצה להתחיל דווקא מהשנייה. ולחזור לשאלה שפתחתי פה, ואהבת לך כמוך, אני חושבת שזה ציווי מדהים וגדול מאוד בהיקף וגם באופי שלו. אבל דומני שיש להציע שואהבת לך כמוך ממש, אבל לא יותר ממה שאתה אוהב את עצמך. ועל כן, מעצם העניין, איזשהו סוג של גבול צריך להיות כאן, כי גם כלפי עצמך יש איזשהו גבול שאתה לא צריך, נדמה לי, לוותר על כל עצמך בשביל מישהו אחר, כי אתה צריך לאהוב אותו כמוך ולא יותר מזה. מצד שני, אם אנחנו הולכים לרגע לגמילות חסד בתור הידמות לבורא, אז צריך רגע להתבונן בדבר. מה זאת אומרת גמילות חסד בתור הידמות לבורא? חסד, כשאומרים בפשטות חסד, זה חסד שלנו אחד לשני, אבל באמת החסד שמופיע במקורו ובבסיסו, הוא כיוון שהקדוש ברוך הוא גומל איתנו חסדים כל הזמן וכל העת, וכל הקיום שלנו כאן תלוי בחסדיו של הקדוש ברוך הוא עלינו. הבאתי פה בסוף ממש מדגם של פסוקים מתהילים, ספר תהילים מלא מזה. מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצק נפך יחסיון, כמשוך חסדך ליודיך וצדקתך לישרי לב, כי טוב השם לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. והחסד של הקדוש ברוך הוא עלינו בהגדרתו מוכרח להיות בלתי מוגבל, כי ברגע שיהיה מוגבל לא נוכל להתקיים, לא נוכל להתקיים בעולם ללא החסד הזה. וגם לא רק כיוון שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל בעצם הווייתו, אלא גם הקיום שלנו תלוי בחוסר המוגבלות הזו. אני חושבת כאשר אנחנו מצווים, מהו רחום, מפתה רחום, מהו קובר מתים, מפתה תקבור מתים, זה לא רק כבתור להחזיר לו טובה, לא יפה, הוא עשה וגם אנחנו נעשה. אני חושבת שבני האדם הם הצינור להעברה של החסד הזה של הקדוש ברוך הוא בעולם. על מנת שהעולם שלנו יתקיים מחסדיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להיות גומלי חסדים. כי חסדיו של הקדוש ברוך הוא בעולם מתפרטים דרך המציאות ודרך בני אדם, והקדוש ברוך הוא יכל לקבור מת אחד בגיא, אבל את שאר המתים אנחנו צריכים לגמול חסד של אמת, והקדוש ברוך הוא יכל לבקר חולה אחד באלוני ממרא, אבל את שאר החולים אנחנו צריכים לבקר. ואותו ביקור שלנו הוא בעצם המשכה של חסדו של הקדוש ברוך הוא עלינו דרכנו. וככזה הוא בוודאי אינו יכול להיות מוגבל, כי לא ניתן להגביל את הקדוש ברוך הוא, וגם בני אדם לא יוכלו להתקיים אם הוא יהיה מוגבל. ביטוי, אני חושבת, קטן לדבר הזה, תסתכלו במקור, היי, בתוספת, אמר רבי יהושע בן קורחה, מניין שכל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. זה מאוד מפתיע, מה הקשר בין עבודה זרה לבין צדקה. כי עבודת הצדקה שלנו ועבודת הגמילות חסדים שלנו היא לא רק בין אדם לחברו, היא במובהק ציר של בין אדם למקום, ואם אנחנו נפסיק לגמול חסדים, אנחנו סוג של נתכחש למה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחולל פה במציאות, למה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחולל בעולם, ונהיה כאילו עובדי עבודה זרה. עכשיו אני רוצה לחזור רגע לרמב״ם. הרמב״ם דיבר, אני רואה שזמני מתקצר, אז אני אקצר מאוד. הרמב״ם גם שהוא מסביר במשנה שם לגבי שיש שכר בעולם הזה ובעולם הבא, הוא אומר, השכר בעולם הזה של גמילות חסדים, היא כיוון שאם אנחנו נתנהג יפה אחד לשני, העולם יהיה יותר טוב. ויש איזה מקום וחשיבות בפני עצמה. לא שכר מן שמיה, אלא שכר מן החברה שאנחנו נכונן לעצמנו, זה יהיה השכר שלנו בעולם הזה. קראתי לשיעור על גמילות חסד ותלמוד תורה, ואני רוצה פה לקפוץ את תלמוד תורה. כשאומרים אלו דברים שאין להם שיעור, ניתן לחשוב אחד משתי אפשרויות. אפשרות אחת, אין להם שיעור. הכוונה היא, ניתן לעשות את זה במנעד של טווח, מעט, מעט יותר, אבל יש איזושהי אפשרות של לקיים את המצווה ולהוסיף על גביה. אדם שייתן 1/60 מסעדהו לפאה, אז הוא יקיים מדרבנן את מצוות פאה, ומייתן 1/40, הוא יקיים מצוות פאה יותר גדולה. זה לא משהו נפרד, אבל זה מצוות פאה יותר מורחבת, יותר מורחבת ויותר מורחבת. אפשר להבין, אין להם שיעור, הכוונה היא, לא ניתן, השיעור הוא אינסופי, זאת אומרת, השיעור הוא לעשות הכל, ולא ניתן בגלל זה לתחום אותו ולהגדיר אותו. את ההבחנה הזאת, אני הולכת גם בעקבות הטורי אבן, שככה הוא מגדיר, את ההבדל בעיניו בין תלמוד תורה וגמילות חסד לבין שאר המצוות. הוא אומר, תלמוד תורה וגמילות חסד הם מצווה שהמצווה היא אינסופית. היא כוללת את כולה והגית בו יומם ולילה. המלאכת שלמה אומר, ירובון מדשן דדיך. זה מין סוג של דבר שאמור להתרחש בכל עת. בניגוד לשאר המצוות, שיש איזשהו מינימום של קיום שניתן להרחבה ולהרחבה. אני אגיד עוד משפט, רק שאני חושבת שגם בתלמוד תורה, הדבר בוודאי קשור להיותה תורת השם, משתי בחינות. אחד, לא ניתן יהיה לתחום ולהגיד, הנה, סיימנו, כמו שעושים למבחן לשכה, חילקנו את החומר ל-20 שנה, כל יום שני פרקים, והצלחנו לסיים את זה, כי התורה היא אינסופית במהותה, ולכן לא ניתן לתחום אותה, אין להם שיעור. ומצד שני, בוודאי, גם תלמוד תורה, בדומה לגמילות חסד, היא דבקות בקדוש ברוך הוא והלכת בדרכיו. זה שום דבר שלא ניתן לתחימה ולגבול. אני רוצה לחתום ולסיים בשני דברים. ביקשו ממנו להעביר שיעור שקשור לאבא באיזשהו אופן. אז זה שאבא קשור לתלמוד תורה וחינך אותנו לתלמוד תורה שאין לו שיעור, אני חושבת שכל היושבים פה בחדר יודעים ומודעים. וזה שאבא קשור גם מאוד מאוד לגמילות חסד, וחינך אותנו לגמילות חסד שאין לו שיעור, גם על חשבון הרבה דברים אחרים אולי פחות יודעים, ואני חושבת ששני המאפיינים האלה ביחד, באמת הדרך בה אבא חינך אותנו לתלמוד תורה ולגמילות חסד, שאמור להקיף את הכל, ואפשר אולי לצמצם אותו מעט, אבל לא בוודאי, אף פעם אדם לא יכול להגיד, מילאתי את חובתי בדבר הזה. אני רוצה לחתום בציטוט מהגמרא למסכת סוכה, שגם עושה הבחנה בין צדקה לגמילות חסדים, ומסיימת, אמר רבי אלעזר, מי דכתיב פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה, וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זוהי תורה של חסד, שלא לשמה זוהי תורה שאינה של חסד. איקא דאמרי, תורה ללמדה זוהי תורה של חסד, שלא ללמדה זוהי תורה שאינה של חסד. ודווקא פה בהיכל הישיבה, לכבוד יום ההולדת ה-80 לאבא, אני רוצה להגיד שתורה לשמה בוודאי זכה אבא, וזכינו אנחנו להתברך ממנו בעניין הזה. וגם כשאבא בחר כיצד לקיים את תורתו בעולם הזה, כיצד להנחיל אותה, הוא בחר אותה בתורה ללמדה, לא בתורה לכתיבה ולא בתורה בפעילות ציבורית. כולם יודעים שציר חייו של אבא שלי מורכב מעשרות אלפי שיעורים בעיון, בכיתה, עם לוח, עם 30, 40, 50 תלמידים, ולא בהרצאות פומביות או בספרים ומאמרים. ומרגש, כמו אני אסיים כמו שפתחתי, מרגש לראות שבאמת זה הפכה לתורה של חסד, תורה שיש לה גם אופי של חסד, שיכול לפוץ ולהתרחב קדימה מעבר למעגל הלומד והמלמד הפרטיים. זהו.
אנו מודים לטוני מיטלמן על שיעורה. כל האורחים מוזמנים כעת לרחבת הישיבה למפגש חברים במזנון פתוח.